ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז נחזור לקראת הדברים שאמרנו, שכל היחס שלנו לחודש השביעי צריך להיות לא כיחס קטן של פתרון בעיה נקודתית, שגם היא חשובה מאוד כשעצמה, אבל לא היינו יכולים גם להתייחס אליה כבעיה אם לא היה לנו את המבט הרחב של המושג שהגר"א אומר שחודש השביעי הוא כנגד האלף השביעי, כלומר שהמגמה בלתי תלויה של העולם מצד רצונו להיטיב, שהיא צריכה להתגלות בראשיתה בדרגת העולם הבא מהאלף השביעי ומעלה, היא זו שבאה להיות שותפה דינמית תוך כדי עבודת בני אדם, תוך כדי אישית אלפי שנים, כדי לתמוך ולדאוג שהרצון הזה על כל פנים יגיע. זו הסיבה שאדם הראשון, בשעה שהוא הבין, בתחילה כשהוא חטא, הוא היה, כמו שחז"ל אומרים, מיואש לגמרי, והוא היה בטוח שהעולם כבר אין לו תקווה, וכשהוא נכנסה השבת, הקדוש ברוך הוא גילה לו שיש לעולם תקווה של התשובה, אז הוא אמר מזמור שיר ליום השבת. מה הקשר בין המזמור הזה לבין השבת? פעם התבוננתם, מה הקשר? אין שם שום מילה על השבת חוץ מהכותרת. אבל כל המזמור הזה עוסק בכילוי הרע, שלרע אין לא תהיה אחרית לרע, שלא יכול להיות שקלקולים יעמדו לנצח. כיוון שהעולם נברא מסיבת הרצון הבלתי תלוי להיטיב, אז הטוב שולט והרע הוא זמני, כתומך, רק, לא, אפילו לא כתומך, אלא כמאפשר להשיג את הטוב. אז הוא אומר, כיני אויביך השם, כיני אויביך יובדו, התפרדו כל פעלי אבן, והם כולם צצים רק כדי להישמדם עד עד, ואתה מרום לעולם השם, רק הרצון שלך בסוף הוא זה שישלוט. אז בעצם כל סוד התשובה, חז"ל אומרים, טוב להודות להשם, טוב להתוודות להשם, כי הווידוי יכול להגיע רק ממקום כזה. מי שמאמין בחטא, מי שמאמין בקלקול, בשליטת קלקול, בעצם אין מקום לתשובה בכלל. כל התשובה נובעת מתוך המקום הזה שאנחנו מכירים ברצון אלוקי מגמתי שהוא בלתי תלוי, שזה בעצם סוד השבת. העולם צועד לקראת השבת, אלא שמאפשרים לנו בשיט אלפי שנים שכל אחד מאיתנו ייטול חלק בתכלית הגדולה הזו כדי להגדיל את שכרנו. אבל מעולם לא קיבלנו בחירה לעכב את יום השבת. זאת אומרת הגר"א שהחודש השביעי בכל שנה מיציאת מצרים הוא בא להתגבר על המפריעים של חטא העגל וחטא המרגלים שהם באו לקטוע את התהליך, וכעת החודש הזה מעמיד בפנינו את כל הערת האלף השביעי כדי להתגבר על המפריעים. המבט הזה שאנחנו רואים את הדברים כך, זה כבר משנה את התמונה לגמרי. חודש השביעי הוא לא חודש מכביד, אלא הוא חודש שבא לתמוך, לתת תקווה, לתת יכולת. כמובן שאנחנו צריכים לתת את היד בשביל לקבל את התמיכה, כי אם אנחנו לא ניתן את היד, התמיכה לא תהיה לזכותנו. אנחנו צריכים להיות בעלי הזכות שאנחנו מעוררים את הנהגת החודש הזה. אבל כל המבט הוא שהוא נקרא באמת רחמים גדולים שמתגברים בעולם כדי להתגבר על המפריעים, על העיכובים.
בחודש הזה הדברים מתגלים בצורה אחרת? כאילו,
כן.
זה מוחשי כאילו?
אני, לא כל דבר צריך להיות מוחשי. אם חז"ל אמרו לנו, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, אז מה הכוונה? מה הכוונה קראו ביותו קרוב? יש זמן שהקדוש ברוך הוא יותר קרוב, פחות קרוב? זה לא במשמעות של קרבה, אלא משמעות שיש הנהגה אחרת בזמן הזה. הנהגה אחרת פועלת בעולם, הנהגה מצידו שהוא בא כעת לקבל את המעט כמרובה, באופן שהנהגה המשפטית רגילה לא יכולה לסבול מצבים כאלה. אם לא היה התגלות מצד עצם רצונו הבלתי תלוי, אז לעולם המשפטי לא הייתה תקווה. באמת מצד המשפט העולם לא יכול היה להגיע ליעד שלו. אז זה נקרא דרשו השם, זה נקרא קראו ביותו קרוב. מה אנחנו נקרא לו? מה נדרוש אותו? נלמד בי"ג מידות של רחמים שנתגלו באותו הזמן למשה, בשופר, בתשובה, כל המצוות בתורה שהשורש שלהם מגיע רק מצד ההנהגות האלה. כל מצוות החודש בכלל לא קשורות להנהגת תרי"ג הרגילות. זה מצוות ששורש הנהגתם למעלה מההנהגה הרגילה. כן.
הקליפה הזאת שרב קישר אותה להנהגת האיחוד, כאילו אפשר לעשות היקש לכל מקום שמדבר על קרבת השם? לא. או לא?
לא, יש קרבת השם בסדרי המשפט ויש קרבת השם בסדרי האיחוד. מתי שהאיחוד מתערב בהנהגה המשפטית הרגילה, הוא תמיד מתערב, אבל תמיד הוא מתערב כמפקח, והפעם הוא מתערב כפועל. אז זה החידוש של החודש הזה. מה?
חודש
אלול. אלול זה 40 יום אחרונים.
זה רק הכנה כאילו?
זה גם לא... זה סדר שלם, חטיבה שלמה שמשה עלה אל היערה לקבל לוחות שניים. אז מאז מתעוררת ההנהגה לקראת יום הכיפורים, שאז בפועל חלה כל עצמו של יום מכפר, וכל הפעולות שאנחנו עושים אפילו בעשרת ימי תשובה למעשה חלים בפועל ביום הכיפורים. אז אנחנו משתייכים אל ההנהגה הזאת כימי רחמים מאז שמשה עלה ל-40 אחרונים. אז חז"ל גילו לנו שיש בזה איזושהי תחילת מהלך, לא הייתי קורא לזה הכנה, זה מהלך שלם.
עד סוף
תשרי? עד סוף. 40, קבלת הלוחות זה על יום הכיפורים. יש לנו עוד סוד על פי, בפנימיות התורה מגלים לנו שלמעשה המהלך נשלם בשמיני עצרת, שאז למעשה מסיבת אותם, בעצם עד יום הכיפורים סילקנו את המעכבים של החטאים שהפריעו לנו בדרך. אבל עכשיו הגיע הזמן להשלים את התמונה, מה שהיה גם אם לא חטאנו. אילו לא חטאנו, מה היה קורה? גם אז היינו צריכים להגיע לדרגת חג הסוכות ושמיני עצרת, שאז העולם הגיע לשלמותו. אז לכן זה שקרתה תקלה, אנחנו עדיין זה לא פותר אותנו מלהשלים. מסתבר שכן. אז אתה אומר, אתה משווה, מאוד, באמת, באמת מאוד דבר מעניין שהתבוננתי, לא מצאתי לזה מקור, אבל שמתי לב, וזה נראה קרוב לאמת. שימו לב שמצד הסדרי אלפי שנים ההיסטוריים, אז האלף הרביעי והחמישי הם היו תוקף הגלות. הגר"א אומר הרי שאנחנו אומרים ביום, בשיר של יום, של יום רביעי, אל נקמות השם אל נקמות הופיע, כנגד שני בתי מקדש שחרבו באלף הרביעי, והחמישי כולו חושך הגלות. כל זה כנגד ספירת האות שהיא נקראת בהיפוך אותיות, אומר תיקוני זוהר חדש, כל היום דווה, דווה זה אותיות עוד, שהעוד הפך לנו למשחית. אז בעצם, ומאוד מעניין שגם החטאים שלנו, חטא העגל וחטא המרגלים, היה בחודש הרביעי והחמישי. אז בעצם אז זה תוקף האחיזת הרע. אחר כך באלף החמישי, אז כמו שאמרת יפה, מתחילה שמשה רבינו עולה, מתחילה השם הלך גאות לבש, מתחיל התיקון ונשלם באלף השביעי.
הפנים תורה מתחילו בסיוון, לא? יפה מאוד.
זה מה שהוא אומר, הפנים תורה מתחיל מהאלף השלישי, וזה החודש השלישי. יפה מאוד. זה יוצא שאלפיים משיח מתחיל מראש חודש אלול. טוב, אז עכשיו נשאר לנו, אנחנו רוצים להספיק, אז אנחנו נשאר לנו ל... הרמח"ל אומר שחוץ מסוד השופר, שזה ודאי סוד אלוקי שהוא מסביר בדרך השם איך השופר פועל מצד השופר העליון, השופר דמתן תורה והשופר דעקדת יצחק והשופר של העתיד לבוא, שזה הכל בכלל מצד הנהגת הייחוד, שאנחנו נעשים שותפים להנהגת הייחוד במצוות השופר. זו לא מצווה סטנדרטית לחלוטין, וי"ג למידות של רחמים, שעיקר אמירתם, סוד אמירתם זה בעשרת ימי תשובה, כמו שחז"ל גילו לנו מפורש בגמרא מסכת ראש השנה. אבל ודאי שכמו שמצד ההתרחבות כבר נהגו ישראל כבר מראש חודש אלול, מאז שמשה רבינו עלה. ויש לנו, הוא אומר, עוד חלק שנקרא התפילות. אז אומר שבזה גם התפילות שאומנם עיקרם בעשרת ימי תשובה, אומר הגר"א שכל תפילותינו בימים האלה זה למען שמו, למענך אלוקים חיים. אז כל סדרי התפילות הללו הם כדי שאדם יהיה ראוי לקבל את לי, שתפעל בו ההנהגה הבלתי תלויה, אז הוא צריך לשייך את עצמו להנהגה הבלתי תלויה. אדם שחי כאן בעולם באופן משפטי טהור, והוא רק חי בדקדוק, הוא איש קדוש מאוד, אבל הוא עדיין ההנהגה המשפטית כלפיו. כדי שיהיה לנו זכות להשתייך למערכת העליונה של המגמה שלו, אדם צריך שיהיה שייך אל המגמה הזאת, שיהיה אכפתי כלפיה. אז לכל הפחות, אז חסידי ישראל, בכל השנה המסילת ישרים בפרק י"ט אומר שכל חכם מישראל שמתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודם של ישראל כל ימיו, אילו אנשים שנקראים חסידים. אבל מצד מצוות היום החז"ל תקנו לנו שאין שום אפשרות בעולם להשתייך אל סדרי הימים האלה אם הקטן שבישראל לא יהיה לו שייכות אל המערכת הזו. אז לכן זו הסיבה שכל מתקני התפילות לא השאירו את תפילת ראש השנה כמילי דחסידותא, ואמרו בואו ונתפלל כמה חסידים על כבודו של הקדוש ברוך. זה פלא גדול שכל תפילת ראש השנה לממש לכל איש ואישה בישראל מתפללים פה ממש כמו על דברים הכי גבוהים. מה לכאורה אנשים היום מרגישים, מה, אני ממש לא שייך לזה. אנשים אומרים אני רוצה להתפלל לשנה החדשה, שתהיה לי שנה מבורכת בפרנסה בנחת, פתאום לוקחים והוא לא מוצא שם רמז אחד קל בכלל לעצמו, חוץ ממה שהגאונים תקנו לומר בשלוש אחרונות, להגיד חיים טובים, שגם זאת תקנה מאוחרת, וגם זה אנחנו בעצם אומרים רק מצד תופס ברכות כך, ומעיקר הדין בשבת ימים טובים, בכלל הם צריכים להשמיט את זה, כי לא מבקשים בקשות פרטיות בשבתות וימים טובים. אז חוץ מזה, שזה הרמז היחיד, כל התפילה המקורית של אנשי כנסת הגדולה, מילה אחת לא בצרכים האישיים, ורק בכבור על כבוד שמי, איך זה ייתכן דבר כזה? אבל לפי מה שהרמח"ל אומר זה מאוד מובן. אין שום סיכוי לאדם לשרוד מצד באופן משפטי אם הוא לא משייך את עצמו להנהגה העליונה. אז כל הזכות שלך עכשיו זה להשתייך למקום הזה. אז מה אתה רוצה? אתה רוצה להפסיד את הכל? דוד אומר אל תבוא במשפט את עבדיך כי לא יצדק לפניך כל חי. אז אתה חושב שאתה תצדק? אז איך אדם בא ומבקש, כמו שהזוהר אומר, הזוהר, תיקוני זוהר כל כך... כל כך מדבר בחומרה על אנשים שבאים בימים נוראים ומבקשים כקל בין חציפים, מבקשים אב לנו פרנסה, אב לנו חיים, ולא מתפללים על הקל, על עילוי כבודו יתברך. אז זה לא תביעה לחסידים, זה תביעה לכל יהודי. עבודת הימים האלה, כמו שהשופר מייצג את השופר של העתיד לבוא, ואין שום עבודת השופר אם אדם לא יודע את שורש השופר, את כל תוכנית המגמה האלוקית מאז עקדת יצחק ועד אחרית הימים, אז גם בתפילה אדם צריך להתפלל על הנושאים החשובים. עכשיו יבוא אדם ויגיד, אבל זה לא מדבר אליי. מה אתה רוצה ממני שפתאום ידבר אליי כבוד שמיים? אני חושב שזו טעות. כבוד שמיים זה פשוט עניין של מידע. אין אדם שלא אכפת לו, זה רק עניין של מידע. אני פעם סיפרתי לכם את הסיפור שראיתי בספר עתיק, אחרי תירתו של הרב קוק, יצא ספר קטן, מצאתי את זה פעם בספרייה הישנה. אז סיפר שם יהודי סיפור, אני לא יודע, יש לי בבית הספר, אני לא מספר את הסיפור בדיוק, אבל בערך שהוא סיפר בערך סיפור כזה, שהביאו לרב קוק כזה איש אחד שהוא רחוק מאוד בשקיעות תורה ומצוות. אז הוא הלך איתו ככה מסביב, התחיל להגיד לו שעכשיו הוא רוצה לאסוף כספים כדי לגרום שהכותל יישאר בידי עם ישראל בתוכנית החלוקה שמדברים, שאולי יהיה כך ואולי יהיה כך ואולי הערבים רוצים את מקום המקדש ואת הכותל, אז אני רוצה לאסוף כספים לאורחי דין טובים כדי לסדר ש... אז בערך אני אומר כך, בערך את הדברים כך, זה אותו איש שהיה רחוק מתורה ומצוות, קפץ ואמר אני אתן לרב את כל החסכונות שלי, את כל הכספים שלי. אמר לו תראה כמה אתה איש קדוש, תראה כמה חשוב לך כבוד שמיים, אלא מה, לא מתחבר לך, חסר לך מידע, שהכבוד הזה שחשוב לך כל כך, הוא לא מתקשר, אתה לא יודע שזה קשור לתפילין, לשבת, לציצית, חסר לך מידע. אבל אם היית יודע איך שכל המערכת קשורה, אז היית באותה מידה גם כן מקפיד להניח תפילין בבוקר. אז יש לכל אדם בקרבו את הקשר הטבעי הזה, שכבוד שמיים זה לא דבר רחוק ממנו, אלא פשוט מנותק לו. כמו אדם אומר לי בו, מה, חסר לקדוש ברוך הוא כבוד? אם הוא רוצה כבוד, שיסדר לעצמו כבוד, אני צריך לתרום לו כבוד. כל מיני דברים של חוסר בסיס הבנתי במושגים, כדי להבין, להתחבר להם. אבל ברגע שאדם לומד את המושגים, לומד את התמונה, את התוכנית של העולם, אז איזה אדם לא רוצה שהדברים יושלמו? כל הדברים הקטנים הופכים להיות עלובים לעומת הרעיון הנשגב הזה. אז בעצם זה הכל למידה. אז אולי אנחנו, כשנלמד את התפילה במאמר החוכמה, אני חושב שזה יתרום לראות, כשהרמח"ל מביט על תפילת ראש השנה במבט הגדול שלו, אז נראה לי שזה ייתן תועלת. אז אולי נתחיל בעזרת השם את כאן עשינו קיבוץ מהרבה מקומות, אבל את התפילה אולי נלמד עם מאמר החוכמה. את בעמוד כף בחוברת, אולי בחוברת החדשה, אולי יש לך חוברת שנה אחת קודם, אז אולי זה לא כך. זין. אז אולי תחלק
משת השם,
כן, כן. זה או כף, זה אצלי, אז זה או כף או כבב. קדושת השם.
מבחן תן בחדך?
כן.
איזה דף?
זה או כף או כבב, תלוי באיזו הוצאה זו.
קדושת השם?
כן, קדושת השם, כן. בקדושת השם מוסיפים, ובכן יתקדש שמך השם אלוקינו על ישראל עמך. והעניין דע כי הנה בכלל העולם יש הטוב והרע, וענפיהם במין האנושי ישראל ואומות העולם. אז כבר הגדרה נפלאה להסתכל על העולם ולראות שכל הטוב והרע שהתאפשר בעולם מאז בריאת העולם, אז כמובן אחרי כל התהליכים של בחירת ישראל, בחירת אברהם, אז עם ישראל נטל את מייצג את הטוב, ואומות העולם בבחירתם הרעה מייצגים את הרע. והנה תיקון העולם הוא שיהיה הטוב שולט והרע נכפה, ובמין האנושי ישראל שולטים ואומות העולם משתעבדים תחתיהם. כבר זה נותן לנו וגם מבט רחב לכל תפיסת העולם, העולם בקלקולו, העולם בתיקונו. למה העולם בקלקולו זה כשישראל משועבדים, שיעבוד מלכויות? למה זה תיקון כל כך גדול לעולם שיצאנו משיעבוד מלכויות? ולמה עדיין אנחנו מצפים לא רק שנעשינו אומה משוחררת, אלא אנחנו צריכים להיות שולטים? הרצון שלנו לשלוט זה לא רצון של חלילה של שררה כדי להתאמר במישהו, אלא אנחנו, אם אנחנו מייצגים את הטוב האמיתי ואת האמת המוחלטת, אז העולם בקלקולו אם הוא לא נשלט תחת ישראל. לצערנו הרב, כל עוד שאפילו שאנחנו עומדים פחות משועבדים תחת אומות העולם, אבל אנחנו עדיין נשלטים תחת הרעיונות שלהם, התרבויות שלהם, אז זה נקרא שחלילה שהטוב לא שולט בעולם. עם ישראל צריך להיות, כמו שאומר הנביא, ותנחה וצריכה לאור גויים, ברית העם. אז בואו נראה. והנה ביות הדבר כן, הנה טוב לכל. כי הנה הקדושה מהירה בישראל ומתחזקת בם, וביות אומות העולם משתעבדים תחתם, נתקנים על ידם ונמשך להם משך מן הקדושה ההיא. אך אם אומות העולם מתפרצים מתחת ידי ישראל ושולטים, ישראל ושולטים וישראל נכנעים, הנה ישראל מפסידים ואומות העולם עצמם מפסידים. ישראל מפסידים שהם בשפלות והקדושה איננה מתחזקת בעולם, הם לא יכולים להוציא לפועל את כל האורות הגדולים שהם צריכים להאיר. לפי שהמקום המיוחד לה שהוא בישראל איננו בתיקונו וחוזקו, וכל שכן שמפסידים האומות עצמם, שאין נמשך להם מהקדושה שום הערה כלל, אלא עד רבה מתאמים והולכים ומתרחקים מן הטוב. ואומנם סיבת בית המצבים האלה שזכרנו, הנה היא יגלות מלכותו יתברך בעולמו או יתלמה, כי אם מתגלת, הנה הטוב שולט ומגיע הדבר לישראל שהם ישלטו, וההפך בהפך. אז אולי אנחנו צריכים קצת אולי מכמה מילים להסביר למה זה קשור, למה שליטת הטוב, שליטת ישראל, למה זה קשור בנושא של יגלות מלכותו יתברך בעולמו. מה זה מלכות? מה זה מלכותו בכלל? למה המושג הזה של מלך על כל הארץ כל כך מרכזי בראש השנה? למה אנחנו ככה מבטאים את מצב השלמות בגילוי המלכות? אז מלכות זה בעצם סוג של יחס. אחד מסוגי היחס שלנו עם הקדוש ברוך הוא נקרא מלכות. אפשר להגיד שאולי כל היחס הוא נקרא מלכות. מדוע? זה בעצם יחס של הטבה, אבל המיוחד בעניין המלכות שההטבה תלויה במקבלים. סוג יחס, אילו הקדוש ברוך הוא לא היה צורך לתלות את רצונו, את ההטבה שלו בנו, שהדברים יהיו תלויים בעבודתנו, אז לא היינו קוראים להנהגה הזאת מלכות, היינו קוראים לה אולי השפעה, אולי היינו קוראים לה ממשלה, שהוא פועל בנו באופן חד צדדי. זה לא הייתה הגדרה מלכות. מלכות, חז"ל אומרים, אין מלך בלא עם, זה סוג יחס של הטבה שתלויה במקבלים. שכיוון שכל הטוב האמיתי חייב להגיע לעולם רק עד כמה שבני אדם מכירים בו, והם ממליכים אותו, והם אלו שרואים את האמת המוחלטת שהיא עומדת מעל הכל, אז יוצא שבעצם סוג התוכנית האלוקית של העולם זה למלוך על ישראל, למלוך השם לעולם אלוקייך ציון. כלומר, שהוא יתגלה, יופיע עלינו בטובו ושלמותו, כפי השיעור שאנחנו המלכנו אותו, כפי השיעור שאנחנו הכרנו בשליטתו. אז לתוכנית הזאת אנחנו קוראים מלכות השם. וכשהיא מתגלה, כמובן על העם הנבחר, במקום הנבחר, בסדר הנכון, אז לזה אנחנו קוראים גילוי מלכותו יתברך. כשהעולם ראוי לקבל את השלמות, ועם ישראל שהוא עם הנבחר, עיקר המין האנושי, כמו שנראה בהמשך, המין האנושי באמת, אתם קרואים אדם, אז העולם, ככה העולם נראה בשלמותו, וממילא גם הלבושים לנשמות ישראל שהם אומות העולם, גם הם יקבלו מאור שלמותו לפי ערכם. אז רק הסברנו למה הרמח"ל קושר את המצב הזה, הוא קורא לו גילוי מלכותו יתברך בעולמו.
במי זה תלוי?
בעיקר בנו.
פה, אנחנו ממליכיו. קצת משמע שכשהוא מגלה את מלכותו, אז זה משפיע על עם ישראל.
אז אולי זה יסביר את ההמשך, שכל ההנהגה של חודש השביעי, כמו שאמרנו, זה בעצם דחיפה מצידו, אבל כמובן יחד איתנו, זה תמיכה. אז הוא באמת בא לגלות את רצונו כפי כמה שהוא, כי הוא לא יכול להפקיר את העולם רק לבחירתנו. אז אולי זה ההמשך. ואולם, ביום ראש השנה אדון ברוך הוא עומד כביכול בבחינת מלך על עולמו. מה הכוונה עומד כביכול בבחינת מלך על עולמו? יש יום אחד בימות עולם שהוא לא בא לגלות את עניין שלמותו ומלכותו? אז מה זה ביום, מה המיוחד ביום ראש השנה הזה?
בודק אולי
הבדיקה היא רק
סוגה,
פרט
סוגה
הנגע. כן, כלומר הבדיקה היא, עוד מעט נראה שזה סעיף במה שאנחנו אומרים. הוא למעשה מגיע היום והוא אומר, ביום שבראתי את העולם אני בא לקדם את הרצון שלי, ואני לא אתן לעולם שלי להתרחק ממטרת רצוני. זה יום שהוא בא לבדוק, לא רק בתולדה לבדוק את המעשים שלנו הפרטיים. דבר ראשון, הוא בא לבדוק האם העולם מתקדם למגמה שלו. וזה לא ייתכן שהמגמה תלך ותתרחק. אז ביום הזה של זה היום תחילת מעשיך, הוא בא להעמיד את עניין התכלית של גילוי מלכותו על עולמו. והעמדה הזאת היא על כל פנים. לא, הוא לא בא ואומר, בוא ואני אביט ויראה, אם הבריאות זכאים, תתחיל המלכות להתגלות. ואם לא, לא. אם כן, העולם שלנו לא רק באלף השביעי לא היה מגיע, אלא באלף המיליארד לא היה מגיע. בגלל שהמעשים אין בכוחם מצד עצמם להשלים. בני אדם מצד עצמם הם נוטים, בפרט אחרי הכישלון הראשון, הם נוטים להיכשל ולשגות. אז אין, מה?
למה לא שם תתחיל לצאת הנהגת המשפט אם הוא מתערב בתוך עולמו?
מי אומר שהנהגת המשפט יוצאת יחידית? מראש היא יוצאת עם מערכת גיבוי. כי היא עצמה נולדת מתוך הרחמים, והיא מגובה עם הרחמים הגבורי.
למה לא שם יוצאת תוכנית גיבוי, ולא עושה רק את תוכנית הגיבוי, תוכנית קבית? למה אתה נתת לעולם את המשפט?
בגלל רצה כדור, עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. הצורה הכי תקינה הייתה אילו אדם הראשון היה מתקן את העולם במידת הדין, והוא לא היה חוטא בחטא צדת. אבל ראה שאין העולם מתקיים בשעה שבני אדם לא מממשים את תוכנית המשפט הצרופה, אז יוצאת תוכנית המגירה שנקראת גיבוי. זה בדיוק מה שמשה רבינו הוציא מן המגירה, את התוכנית הגיבוי של י"ג מידות של רחמים.
ריבונו של עולם לא ידע ש...
מה זה רלוונטי? מה זה רלוונטי? אנחנו בעלי בחירה חופשיים. מה יהיה לנו להתעסק ידע או לא ידע? ידע, ולכן מה?
אם הוא ידע, אז למה לעשות את זה? למה סתם עכשיו אדם הראשון את הבחירה ולדעת שהוא יקשב?
הקדוש ברוך הוא נתן למין האנושי בחירה חופשית אמיתית, ויש תוכנית א' ותוכנית ב'. בני אדם מובילים את ההיסטוריה בבחירתם, לא הקדוש ברוך הוא בידיעתו מוביל את ההיסטוריה, אנחנו מובילים. הידיעה שלו היא פחות רלוונטית לנו.
כדי שלאדם יהיה את
שתי האפשרויות האמיתיות, אז יש תוכנית של מידת הדין ויש תוכנית של שיתף רחמים בדין.
למרות שבוודאות העולם לא יוכל להגיע לשכלולו ללא
אחרי החטא. אילו לא חטא אדם הראשון, יכול היה להגיע תיאורטית לשכלולו גם ללא גיבוי.
שמאפשר בעצם דברים
לקרות
ולא לקרות.
מאפשר? בחרת בחיים?
כמה שנבחר, הקדוש ברוך הוא בכל מקרה כאילו יאפשר, אם משהו שכאילו לפי התוכנית הוא כן יאפשר לזה לקרות, משהו שלא אז לא.
אבל הוא רוצה לתת לנו בחירה חופשית לגמרי, ומוחלטת. ראי אנוכי.
בחירה חופשית זה לא ברצון?
לא. זה רק בדרך ההגעת הרצון.
זאת אומרת, סתם לדוגמה, אם לא היו חושבים על השואה, אז בעצם מה הייתה השואה בכלל? כאילו השואה קמה מבחירה של אנשים אחרי הכל.
נכון.
אז השאלה, כאילו האם זה משהו שבעצם היה בכל מקרה קורה? או שכאילו...
הייתה מערכת איסורים צריכה להיות. אז אם זה מערכת האיסורים הזאת נתקנה, נפלה על ידי בעל בחירה רם העללים, אז הוא יקבל את עונשו, ובינתיים נתגלגל על ידו, על ידי בחירתו הרעה, תיקונם של ישראל. זה תמיד משולב. אבל הכל היה קורה בדרך, אולי בדרך איסורים בלתי תלויים בבחירה האנושית.
מחלות.
כן? אז שוב, ואולם ביום ראש השנה, אדון ברוך הוא עומד כביכול בבחינת מלך על עולמו. כלומר, הוא מצידו בא להמליך את עניינו על העולם, ועל כן הנה השעה ראויה, אומר רמח"ל, דווקא זו הסיבה שהנה השעה ראויה להתפלל לפניו שיגלה מלכותו, יגלה מלכותו לגמרי בעולם, ויתוקן העולם על ידי זה, ועל עיקר זה נבנה כל הנוסח הנוסף הזה. אז הוא אומר כאן, הוא אומר לנו שדווקא עבודת היום הזו היא דווקא בהזדהות עם הרצון האלוקי הגדול הזה. כך אנחנו היום עובדים את עבודת היום. כמובן כי התלבוק למצוות השופר, ודאי שעיקר, כמו שנראה בהמשך, עיקר מצוות היום זה השופר, אבל חכמים למדו מדאורייתא שהתקיעה היא על סדר הברכות, על סדר התפילות היום. אז ככה התקיעה פועלת, עד כמה שעם ישראל שותף לרעיון התקיעה, אפשר להגיד שהברכות הם הפירוש העמוק של מצוות השופר. חז"ל הבינו שאם אדם יתקע את השופר ולא, וזה לא יהיה על הרקע של הברכות, זאת תקיעה, המצווה תהיה מאוד דלה. האור המצווה הוא יאיר רק עד כמה שאנחנו נבין שהשופר אצלנו הוא חלק שמוביל את הרעיונות הנשגבים הללו.
גילוי מלכותו לגמרי זה כבר הילד השביעי, לא?
טוב, אז לפי דרגה. תחילה בימות המשיח, וכמובן בהשלמה גם אלף השביעי אתה יכול להגיד שזה עדיין לא סוף דבר. אז
על מה אנחנו מתפללים? שיגיע משיח?
במציאות שלנו התיקון שבערך המציאות עולם העבודה שלנו, ודאי זה יהודי הנביאים.
אבל אנחנו מתפללים שזה יותר יתקדם כאילו בראש השנה? זה בדיוק
כן, כי עכשיו באמת עכשיו זו הזדמנות שהעולם נבנה מחדש בכל שנה, מקבל כאילו תמיכה, מכוח התמיכה הגרא אומר שזה כמו עיבור מחדש, העולם נכנס להיריון מחדש, היום הרת עולם, וכעת יש הרבה אפשרויות שהדברים יתוקנו בדרכים על משפטיים בסדרים חדשים. אז כמה שאנחנו יותר כי רצו עבדיך, אז הדברים יותר מתגלים.
והרצון שלנו הוא תלוי רק בנו? שהרצון האלוקי גם משפיע עלינו.
אז מה יישאר לנו לבחור להיות בעלי הטוב אם הוא גם ישנה את הרצונות שלנו?
נתגלה דרכנו, אבל
אסור לדלג על הבחירה החופשית, זו המתנה היחידה שאיתה אנחנו זוכים לעולם הבא.
כאילו רואים בסוף שהעולם יש לו איזה סדר מסוים, כאילו הוא כן מתקדם, יש לו מגמה,
בטח יש לו,
אבל כל זה מהרצון שלנו? זה לא מהרצון שלנו?
ולפעמים בצורה הכי חריפה מקין אותו עד שהוא אומר רוצה אני, אבל הרוצה אני תמיד חייב להגיע מצד האדם, אז צריך להשאיר לנו את הזכות. אבל בחומר אם אנחנו מתעוררים ובאמת רוצים מצד עצמנו,
אבל לכאורה אירועים גדולים אם לא גזירתו של השם מתפרק הם לא היו קוראים על ידי הבחירה של האדם, לא?
אז תלוי, עוד פעם, זה גזירה שמצידו או גזירה שתלויה בבחירת בני אדם?
הגזרות האלה
הן מאפשרות, לפעמים הגזרה מאפשרת לאנשים רעים לשלוט. הרי הרבה פעמים אנשים רעים רוצים לעשות, ודוד המלך אומר זממו אל תפק, לא תמיד הרשע יכול להוציא את זממו, אבל זה שילוב בין מידת הדין שטובה הדין ומאפשרת לרע לשלוט עד הגבול שהוא יכול לשלוט, ואז גם שהוא שולט באותו רגע הוא גם מתקן על כורחו. אז כל הזמן הדברים משתלבים.
זה לא ב-100%
הבחירה מאה. עוד פעם, הבחירה היא תמיד 100%. בתוצאות של האדם, מה הוא יכול לפעול בבחירה שלו, תמיד יש שם התערבות.
האם יהודי הנביאים הגיעו גם ככה? למה זה כל כך חשוב שזה שנה קודם או שנה אחרי?
כי שים לב, אנחנו לא רק שמתפללים, אנחנו באמת רוצים שכבר העולם יתוקן. זה בעצם מצב של שלמות האדם, הרי האדם נמצא כאן בעולם כדי לזכות לשלמות שלו, דבר ראשון כיחיד. ואדם שלא יוכל, לשלמות שלנו לא נוכל להגיע אם לא נהיה שותפים במגמה שלו. אז קודם כל, לפני שאתה בא עכשיו לדון האם התפילת ראש השנה הקרובה תשפיע על העולם ותקדים את ימות משיח בן דוד, קודם כל הרמח"ל אומר מסילת ישרים, גם אם יש סיבות למה התפילות שלנו בעניין הזה לא מתעכבות ולא מתקבלות על אתר, אבל הוא אומר כבר נחת רוח לפניו שיהיו בניו מבקשים על זה. עצם זה לא נחת רוח שחלילה הוא צריך לנו, נחת רוח הכוונה היא רוחו נחה בעולמו, זו השלמות שלנו, ככה אנחנו מצליחים להשליט את הרחמים על הדין. כי אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהעולם שלו יישפט במידת הדין לבד, כי אז לא יהיה תקווה לא לנו ולא לעולם, אז הוא רוצה שאנחנו בזכויות שלנו ניתן מקום לעבור מכיסא דין לכיסא רחמים. אז אנחנו היום פועלים קודם כל את קיום העולם ואת השלמות של כל אחד מאיתנו, ומסתבר שיש לזה גם השלכות גם על האחישנה שבעיתה, כמו שהגרא אומר שגם אפילו שאנחנו היום למעשה כבר נמצאים בבחינת בעיתה, כבר לא יהיה לנו האחישנה מה שחזל אמרו, מזמן כבר הפסדנו את האחישנה כמו שדיברנו כבר כמה פעמים, אבל אומר הגרא פשוטו של מקרא, אני השם בעיתה אחישנה, גם בתוך הבעיתה שזה כבר ממש בתאריך הסופי של העולם עדיין אפשר להאחיש את הדברים ולקדם אותם. אומר שזה הפשט בקדיש, בעגלה ובזמן קריב, מהר ובתוך המהר שזה יהיה בזמן קרוב, שהדברים יתקפצו ויגיעו מהר, כי התהליכים תמיד יכולים להתרחב ליותר זמן.
ככל שזה יותר מוקדם, אז השלמות של האדם תהיה יותר גדולה בעצם?
השלמות שלנו זה כמה שאנחנו, כמה חסרים, ציפית לישוע. אם העולם יגיע לשלב של גילוי, אז ברור שזה ישפיע על הכל. אבל קודם כל, התיקון שלנו זה איפה אנחנו, איך אנחנו רואים את תמונת העולם. האם השלמות בעולם חסרה לנו, או שאנחנו מתרגלים לעולם עם שליטת הרע? עולם ששולטת בו, החוצפה יסגה בצורה הגרועה ביותר, ואנחנו מקבלים את זה כדבר סביל.
העבודה שלנו היא לרצות את זה?
כן. להבין, מה זה לרצות? להבין יחסי שלמות וחיסרון, להבין איך נראה עולם במצב מתוקן, שהתוכנית של העולם מגיעה אל היעד, או איך נראה עולם שהתוכנית מעוקבת, שזה אמיתה וכל הקלקולים שיש בעולם וכל הצער והפורנויות, שזה הכל רק תולדות של שליטת הרע.
והעבודה של התפילה
זה... אז אמרנו, כיוון שהיום כל עבודת היום, כל קדושת היום זה ההתערבות שלו בהנהגה, אז אנחנו צריכים היום להיות, להתקשר עם ההנהגה הזו, וזה נעשה רק על ידי כמה שאני מתרומם מעל סדרי המשפט הרגילים, ולא בא לימים האלה כנשפט, כנשפט בבית משפט מחוזי אלוקי אפילו, אלא כמשפט שנשלט על ידי הרצון. כל הפנייה הזאת שאני היום מתפלל על הרצון העליון, ולא רק מביט על הדברים מצד החלק המשפטי, שהמשפט הוא רק תולדה של ההנהגה הזאת, אני רואה את המשפט כנולד מתוך הרחמים, ולא את המשפט חזות הכל, אז אני באמת ראוי לקבל את הרחמים הגמורים. בדין. אני ראוי לקבל בדין שאיתי יתהלכו במידת הרחמים.
מה אני פועל בתפילה? להבין את זה אני יכול להבין גם
בלי התפילה. זה עבודת היום. אז מה אתה מציע שנתפעל לזה כל יום? מה אתה בעצם אתה שואל?
בתפילה אנחנו מראים שאנחנו רוצים את זה.
כשאדם מתפלל על דבר, אז פירוש הדבר שזו ההזדהות, כך צורת ההזדהות. איך אתה רוצה? אדם שמזדהה ולא מבקש, סימן שהוא לא מזדהה. כך אנחנו מביעים את זה. ואחר כך כמובן כל זה אמרנו רקע למצווה בפועל, שהיא כבר מצווה אלוקית, שהיא קבעה, שנדבר על זה בהמשך, שתקיעת השופר זה ממש שותפות מלאה בהשמעת כל שופרו של משיח. זה בעצם מצוות השופר.
לכאורה נמצא שיש מקום לבקש על הפרטים של החיים, אבל לא מצד הנהגת המשפט, אלא מצד איך נראה עולם כזה עם הרצון העליון, אז מה, אז איך אני צריך לראות?
טוב, אז זה כבר התפרשות.
אני אומר,
אתם ודאי צודקים, אתם צודקים, אבל ראינו שחזל למעשה כללו את הכל בשמחה לארצך וססון לעירך, הם כללו את כל הדברים בתפיסה הכלל ישראלית. האם עכשיו אני צריך לראות פרטים ולהגיד, והרי אם פלוני אלמוני חסר לו פרנסה, הרי ודאי שכבודך מחולל, זה נכון, אבל האם אנחנו צריכים עכשיו לרדת לכל פרטי החסרונות האנושיים? בסדר, מי שיבוא ויוסיף את הדברים האלה מצד המבט הזה, אז זה ודאי הרחבה. אבל קשה להגיד אם שחייבים לרדת לפרטות הזו. אז בואו נמשיך את הנוסח של תפילה של קדושת השם. והנה בתחילה נאמר, יתקדש שמך, ואיינו שיוודע מלכותו בעולם, ויתגלה בהתחזקה על ישראל, וזהו על ישראל עמך. שימו לב, אין לקדוש ברוך הוא שם בעולם, רק על ישראל עמו. דיברנו על זה כמה פעמים, חשוב לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם. אין שם לקדוש ברוך הוא, אין מושג בכלל להגיד השם, להגיד אלוקים, אם לא אלוקי ישראל. אין כזה שם, אין לו שם כזה. זה פשוט כמו חירוף וגידוף. מי שינסה להעמיד אלוקות בעולם שלא פונה לישראל עמו, אז הוא פשוט אמר אמירה לא חוקית, כי אין כזה גילוי. שם, אמרנו, האלוקות זה דבר בלתי מושג. שם זה הכוונה היא עד כמה שהוא אפשר להופיע לנבראיו, והוא מעולם לא אפשר להתגלות לעולם רק עד כמה שהוא נקרא אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. זה שמי לעולם וזה זכרי לדורדו. אז אין שום אדם יבקש, אני רוצה להתפלל בראש השנה שיש שלום בעולם, כל מיני ערכים אוניברסליים כאלה, שלום, בריאות, צדק, יושר, אין דבר כזה. כל הצדק, כל היושר, כל השלום יגיע כשהוא יתגלה ויתקדש על ישראל עמו. זהו, אין שום סדר של תיקון בעולם. היום לצערנו הרב הדברים משתפשים, עושים אספת ראשי דתות, מה ההבדל בין המוסלמי, הכומר, רב יהודי, כולם רוצים שלום, כולם רוצים צדק, כולם רוצים שאנשים לא ירגו אחד את השני, ויהיה בעולם כזה מין תיקון כזה כלל עולמי. זה דבר נורא, זה עקירת כל רצון השם בעולם. לראות איזשהו תיקון בעולם שלא מגיע רק בסדר שהוא בחר. וכמובן כל אחד יודע שאין שקר גדול מזה, שזה ודאי שזה זיוף וצביעות גדולה, כל האחיזת העיניים הזאת כאילו יש בעולם תיקון כביכול של אנושי. אבל היום התפיסות המערביות הן יוצרות מין בליל כזה מזויף של כל מיני דברים כביכול של שלמויות מזויפות. צריכים לדעת את הסדר האמיתי. ואומנם מזה יימשכו, אחרי שהוא יקדש מו על ישראל המו, יימשכו תיקוני העולם. והראשון שתיכנס עירתו יתברך בלב כל ברועה וישתעבדו לו, והדבר כפול בתחתונים ובעליונים, דהיינו האומות למעלה ושריהם למעלה, שיכירו כולם האמת וישתעבדו לקדושת מלכותו יתברך. וזהו, ויראוך כל המעשים אותם שלמטה בעולם השפל, וישתחוו לפניך כל הברועים אותם שלמעלה. כמובן שזה על פי סוד כנגד עולמות בריאה ועשייה, אז לכן זה רמוז כאן שהמעשים זה ענפי עולם העשייה שבעולם השפל, וברועים זה שורשי הנבראים שבעולם הבריאה. וצריך שתדע שהנה האדון ברוך הוא אחד, והן הערתו מתחזקת אלא במה שמתאחד. והנה ישראל אף על פי שבישיהם הם רבים נקראים גוי אחד בארץ, והם ראויים לשתתחזק בם הערתו יתברך. אמנם האומות הם רבים ונפרדים לגמרי, ואינם נתקנים בייחוד, ונמצאים רחוקים מהתיקון לגמרי, ואין להם תיקון אלא שהשתעבדו לישראל, ואז מה שמצד עצמם הם בריבוי, הנה מצד ישראל ישובו להתקשר ויחזרו גם הם לבחינת אחדות, ואז יהיו ראויים גם הם לקבל קצת הערה מאור הייחוד. אז בעצם כל תקוות האומות זה רק עד כמה שהם מפנים את כל מגמתם לראות את עם ישראל במרכז ולהיות שותפים בתיקון עם ישראל בארץ ישראל. זה בעצם כל תיקון העולם. וזהו, ויעשו כולם אגודה אחת, דהיינו כמו הענפים והבדים הרבים שחוזרים אחד בהתקשרם באגודה, ומה שאתה מתגבר בהם לב האבן ונמשכים כולם אחר התומה ונוטים מקדושתו יתברך, הנה אז יתוקנו בלב מתוקן, ולא יכוונו גם הם אלא לעשות רצונו יתברך, וזהו לעשות רצונך בלבב שלם. והנה היודעים סתרי כעת רמח"ל מסיים את הקטע ואומר כאן דבר מאוד עמוק. הוא רוצה להסביר למה הקטע הזה מסתיים כמו שידענו השם אלוקינו שהשלטון לפניך. אז הוא אומר כך, והנה היהודים סתרי הנהגה באמת יהודים, שאף על פי שלפי הנראה העולם נעזב למקרה ולבחירת בני אדם לגמרי, מצד אחד ודאי אנחנו יודעים שהבחירה החופשית בעולם היא בחירה אמיתית, היא לא אחיזת עיניים אלא ודאי היא בחירה אמיתית, אבל הנה השליטה לפניו, הוא מעולם לא הניח את השליטה על עולמו. יחד עם הבחירה החופשית הוא השאיר את השליטה בידיו. הנה השליטה לפניו לעשות מה שיחפוץ, ובזאת השליטה יתקן עולמו על כל פנים, גם אם בני אדם יבחרו ברע. וזהו שידענו השם אלוקינו שהשלטון לפניך. כלומר אנחנו מתנצלים ואומרים, איזה טעם יש לבקש על תיקון האומות? הם רוצים שיתוקנו, הם רוצים שיבחרו בטוב. הוא אומר, לא, היום אנחנו מבקשים ממך, תתערב בעולם. אל תשאיר את העולם בקלקולו. תתערב, תלחץ. תגביר את הלחץ על העולם כדי שהוא יגיע בסוף למצב שמצב התיקון. כמובן באיזה דרכים הקדוש ברוך הוא פועל את זה, זה בכל המערכת השינויים העולמיים שחלים בעולם, אבל על זה אנחנו מבקשים. המקום שלנו לבקש על תיקון העולם זה רק כמו שידענו, זו התנצלות, הסבר לתפילה שלנו. אנחנו פונים אל השלטון שלפניך, לא באנו לבקש שהגויים יבחרו בטוב, כי הבחירה הזאת תישאר חופשית בידם. אנחנו רק פונים לבקש את מצד שליטתך שתגביר את הלחץ על העולם כדי לקדם את העולם לתיקונו.
סוג של מאמין למלך כשקי אמן, רק
על דרך זה יפה מאוד, כן. אז ככה יש כל מיני סדרי הנהגות בעולם איך הוא יכול לקדם את העניינים.
אבל זה מצד הדין או שזה לפני משורת הדין? שאנחנו שתשלוט אתה על העולם, תיקח את ההגה בידיים שלך, זה כאילו...
כל ההתערבות הזאת נקראת לפני משורת הדין. כי שורת הדין היא משפט שרוף. כל התערבות היא לפני משורת הדין.
למה? אם הם מעמיד עליהם מלך, אז יש פה דין, לא?
הוא עושה את זה, פועל את זה בתוך סדרי הדין, אבל עצם ההתערבות הזאת, למה שיעמיד מלך קשה כאמן? תן להם להמשיך לבחור לטוב ולמוטב, ואז הריאליות שמתקלקלו, התקלקלו והתקלקלו, וילכו וירדו.
אבל למה שאנחנו זוכים בזכות הגזרות האלה, אנחנו זוכים מצד הדין, לא מצד...
אחרי שהוא מתערב, הוא פועל את זה בשיתוף מידת הדין, שיתף רחמים בדין. אבל ההתערבות עצמה היא מצד הרחמים.
מי יעשו חולם?
כל אומות העולם.
אומות העולם?
שמצטרפו לעם ישראל כתומכים מבחוץ.
אז מה ההבדל בין מה שאומרת עולים, כל המעשים, כל הבורים? כאילו כל הבורים זה שרים שאמרה וירוק כל המעשים.
שאנחנו, בתפילה שאנחנו פועלים גם בשורשים וגם בענפים. אנחנו מבקשים על השורשים ועל הענפים.
והענפים זה אומות העולם?
זה שורשי אומות העולם, שריהם, יש להם 70 שרים.
זה השורשים,
כן.
זה כל המעשים.
המעשים זה הענפים שהם האומות עולם עצמם. טוב, בכל תפילה כזאת תמיד צריכים לזכור שאנחנו בכל אופן אסור לנו להיות... כפויי טובה ולא לראות את התהליכים שהעולם עבר במשך 70 שנה, לראות איך שהיינו למרמס בצורה הכי קיצונית שהכרנו בהיסטוריה, הגענו כבר לקצה האפס הצור והזוב ולמקום שעומדים בו היום, שאומנם רחוקים מהתיקון עדיין, אבל השלם אני מכוון, אבל שקדוש ברוך הוא גלגל את העולם באופן כזה שאומות העולם כבר תומכים בנו, זה... אנחנו כבר נמצאים כבר עמוק בתוך התיקון, אז מבקשים כבר את ההשלמה, את שהדברים יושלמו בעזרת השם. טוב, נמשיך שבוע הבא בינינו.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.